7:23 הבוקר הזה ברשת ב', שלום לך, שר זאב אלקין מהליכוד.
בוקר טוב.
מיד נדבר על ההפגנות ועל התפילות ועל המגבלות, אבל קודם ראיתי אתמול, נדמה לי עם רבים מאזרחי ישראל, את נאומו של ראש הממשלה נתניהו, את ההצהרה לאומה. כולם אשמים? חוץ ממנו?
לא, להפך, ראש הממשלה אתמול קם ואמר לציבור את האמת המרה, שאנחנו כל כך לא רצינו לשמוע. הרי אנחנו במשך תקופה ארוכה של כל החודש וחצי האחרונים, מאוד העדפנו להשלות את עצמנו. כשאני אומר אנחנו, אני אומר גם אנחנו, הממשלה, העדפנו להקשיב למומחים. תמיד יש מומחים שאומרים ככה ומומחים שאומרים ככה. היה ויכוח של המומחים גם בפני הממשלה, וכולנו, גם כציבור וגם כממשלה, העדפנו להקשיב למומחים שאמרים לנו שלא צריך צעדים קשים.
אז הבעיה היא במומחים או במי שקיבל את העצה שלהם? במילים אחרות, מה האחריות של ראש הממשלה?
רן, האחריות היא שלנו. חד משמעית, אין בכלל שאלה. בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה הממשלה. אבל למעשה...
אז הכישלון בחצי שנה האחרונה הוא על שמכם?
לא, אין כישלון בחצי שנה.
לא היה כישלון? הגענו לסגר שני בהצלחה?
אני חוזר ואומר, אני לא חושב שיש כישלון בחצי שנה האחרונה. בחודש האחרון יכול להיות שהלכנו סביב תסריטים אופטימיים מדי, וזאת הייתה גם...
מי הכשיל אתכם במיוחד? מי הביא את התסריטים האופטימיים האלה לממשלה?
זה לא סוד, שפרופסור גמזו מרגע שנכנס לתפקידו, חשב דווקא שאפשר לאפשר עוד ועוד דברים, גם כשמספרים היו גבוהים. היו סביב זה ויכוחים בממשלה, חלק מהמומחים בצוות שלו חשבו אחרת, אבל כמובן בסופו של דבר הלכנו לפי התסריט האופטימי, הוא לא הוכיח את עצמו, ולכן בדיון הדרמטי...
התסריט לא הוכיח וגם רוני גמזו לא הוכיח את עצמו?
רן, שנייה, בדיון הדרמטי שהיה בממשלה בלילה בשלשום, כשהתקבלה ההחלטה, כשישבנו מ-10 בערב עד 5:30 בבוקר, ובסופו של דבר עוד פעם התחיל הוויכוח, ועוד פעם שמענו גם הצעות ללכת על פחות ממה שהיה. אמר ראש ממשלה דבר מאוד מאוד נכון, זה היה איזשהו רגע דרמטי בישיבה, הוא אמר, תקשיבו, בסוף אחריות עלינו על מקבלי ההחלטות. אפשר ללכת ולהישאר בשבי עוד פעם של תסרטים האופטימיים, וגם הציבור יאהב את זה יותר, כי מי אוהב כשסוגרים אותו. זה נזק כלכלי קשה, זה פוגע באנשים, פוגע בחופש שלהם, בתוכניות שלהם, ולכן הרבה יותר קל לבוא לציבור ולהגיד, יאללה, בואו נהיה אופטימיים ונעשה סגר פחות מהודק.
אז אם, אני לא מבין, אבל מר אלקין, אם פרופסור גמזו, הממונה שאתם מיניתם כדי לטפל בקורונה, מביא לכם תסרטים אופטימיים מדי שאתה אומר, ואנחנו, אתה אומר, אנחנו השרים וראש הממשלה לא מקבלים את זה. אז למה הוא ממשיך? כשהוא עצמו אגב אומר, הוא מצוטט כמי שאומר על ההתנהלות שהייתה בישיבת הממשלה, הייתי צריך כדורים נגד בחילה כשראיתי את מה שקורה שם.
אז אם פרופסור גמזו מרגיש שהוא לא צריך להיות כאן, אתה יודע, תמיד אפשר לקום וללכת, מה גם שבראש הוא אמר שהוא אמנם בא להכין אותנו לחורף, אבל לאתגר הקשה בחורף שהוא מצפה לנו, אנחנו לא בשיא הכי קשה של המחלה, הדברים הקשים עוד לפנינו. הוא בא ואומר מראש, ברעיון לפני שבועיים, שהוא בכלל לא מתכוון להישאר, אלא מתכוון בראשון בנובמבר ללכת. אבל עזוב, בסוף השאלה לא חשובה מה גם זו אמר ככה או גם זו אמר ככה. יש פה מצב שצריך להבין שהמספרים לא מחכים את התחזיות האופטימיות. ולכן בסופו של דבר כשאתה רואה שאתה מתדרדר לתהום, אתה צריך לבלום בכל הכוח.
וסגר מלא הוא הפתרון, הוא הבלימה בכל הכוח. ומה יהיה אחריו אבל?
הוא אולי התבררה. קודם כל, אני חושב שגם אתמול ראש ממשלה אמר לציבור את האמת, ואני גם כאן חוזר ואומר לך את האמת, אין ניסים. הסגר מתחיל לעבוד רק תוך שבועיים, שלושה. ולכן את התוצאות הראשונות של הסגר הזה, אנחנו נראה בתום התקופה הזאת, באזור של שמחת תורה לא לפני. אנחנו נשב בבית בסגר קשה, ואנחנו נראה שהמספרים ימשיכו לעלות.
זהו, אתה אומר אנחנו נשב בבית, השר אלקין, ואני רוצה להבין, כי ביום כיפור אנחנו, חלקנו, מי שהולך לבית הכנסת, לא ישב בבית. החלטתם להחריג את בתי הכנסת, את סגירתם ביום כיפור, ביום כיפור הם ייפתחו. תסביר לי את ההחלטה הזאת. הרי הקורונה לא מבדילה בין יום ליום, היא גם לא צמה ביום כיפור.
הקורונה לא מבדילה בין יום ליום, וגם ביום רגיל היום, אם אתה רוצה להתקהל בקבוצה קטנה בתוך מבנה סגור, נותר לך לעשות את זה. אנחנו מדינה יהודית בסוף. יום כיפור זה יום שהוא מיוחד לכלל הציבור הישראלי, זה לא יום של חרדים, זה יום שלי, שלך ושל כל אחד.
ברור, אבל את הקורונה זה פחות מעניין. למה לסגור את בתי הכנסת בשבת הקרובה ולפתוח אותה בראשון בערב?
כי אנחנו הולכים פה על צעדים מאוד קשים, ולכן אנחנו מעדיפים לסגור את בתי כנסת ולתת לציבור להתפלל באוויר הפתוח במשך כל יום, וזו החלטה מאוד...
אבל למה לפתוח אותם ביום כיפור?
רן, לטובת? זו החלטה מאוד לא פשוטה לסגור אותם בכלל ברמה יומיומית, בשבת או בחג או בשמחת תורה או בסוכות. ועוד פעם, זה לא החלטה של חרדים או של דתיים, זה גם של ציבור מסורתי וחילוני גדול מאוד במדינת ישראל, שחגים עוד גם שלהם.
כן, אבל זה דברים, אבל זה נימוקים חשובים מאוד, אבל הם לא קשורים למחלה, הם לא קשורים לקורונה. בקורונה צריך לשקול רק שיקולים אפידמיולוגיים בריאותיים.
אמת, אבל אתה בסוף מחליט, כמו שאתה הולך לסגר מאוד מהודק, אבל יש מקומות חיוניים שאתה מאפשר להם לעבוד. הרגע אתה יכול לשאול, למה יש עסק אחד שיהיה פתוח ועסק שני לא? כי יש דברים שאתה לא יכול לסגור.
הבנתי.
אותו דבר גם ביום כיפור, אבל אני רוצה להגיד לך, אני קורא מפה לכל מי שמקשיב לנו, כל מי שיכול, ואגב יצאו בקריאות האלה גדולי רבנים, ומגיע פה כל הכבוד לשר אריה דרעי שפעל בכיוון הזה, יצאו בקריאות לציבור, גם כשבית כנסת פתוח ביום כיפור, כל מי שיכול צריך להתפלל בחוץ, ואני חושב שזה מה שנכון לעשות. בסופו של דבר בתי כנסת שנפתחים, נפתחים למספרים מאוד מאוד קטנים, רוב מוחלט של הציבור הישראלי, גם ביום כיפור, יתפלל בחוץ.
אוקיי, בוא נדבר על
בוא
נדבר על ההפגנות. הגבלתם כאן, בעצם מה ששונה מהסגר הקודם ומה שהיה עד עכשיו, זה ההפגנות בעיקר. נראה לך תקין שראש ממשלה שנאשם בפלילים יגביל את ההפגנות נגדו?
זה לא ראש ממשלה שגביל את ההפגנות נגדו, זה היו המלצות של כל דרגי המקצוע, ואני חושב שגם הציבור הישראלי מבין. אתה לפני דקה אמרת...
אבל אפילו יזהר שי אמר שראש הממשלה החליט משהו וחזר אחר כך והחליט משהו אחר. ראש הממשלה במשך שעות בדיונים, כך אומרים אנשים שהיו שם, הוא התעסק וכל מה שהיה לו חשוב זה ההפגנות. העיסוק האינטנסיבי והאובססיבי הזה בהפגנות.
אני לקחתי, בשונה משנינו, אני זה שהייתי בדיון הלילי מ-10 בערב עד 5:30 בבוקר, הייתי בין השרים ששרדו עד לרגע האחרון של הדיון, והשתתפתי בצורה מאוד אינטנסיבית וגם השפעתי על ההחלטות שהתקבלו. ולכן אני אומר לך, כמי שהיה שם, כל הסיפור של ההפגנות הוא היה אולי זמן הכי קצר מכל הדיון הדרמטי הזה שהיה בממשלה. הדיון היה על הכלכלה, הדיון היה מה סוגרים ומה לא סוגרים, מה זה חיוני ומה זה לא חיוני, האם יש פתרון אחר או אין פתרון אחר לפני שאנחנו הולכים לצעדים קשים האלה, מה יקרה אחרי שמחת תורה, אחרי הסגר הזה, בזה התעסקנו כל הלילה, וזה השאלות השאלה.
זה פחות, פחות עניין אתכם מה קורה בבלפור, אתה אומר.
עכשיו בנושא, בוודאי, עכשיו בנושא של ההפגנות, גם כאן צריך להגיד את האמת. אתה לפני דקה אמרת לי שהנגיף לא מבחין בין הסיבות להתכנסות, ולכן המצב הזה, שבכל נושא אחר, התקהלויות מוגבלות למספרים קטנים של אנשים, אנשים יוצאים רק למרחקים קטנים ליד הבית, ויש רק דבר קדוש אחד, אפשר לפגוע בחופש הפולחן ובתפילה של כולם, אגב, לא רק של יהודים, של מוסלמים, של כולם, אפשר לפגוע בחופש העיסוק שלנו ולסגור לנו עסקים, כל זה מותר. הדבר היחידי שצריך להישאר קדוש זה הפגנות של אלפי אנשים שנמצאים בצפיפות אחד לשני, לא תמיד מקפידים על ההנחיות.
אבל אתה מבין, השר אלקין, שיש ציבור שלם, יש ציבור שלם ששומע את הדברים שלך ומתקשה להאמין בכנות התשובות האלה שלך ושל נתניהו, מכיוון שראש הממשלה עצמו הוא חשוד בפלילים ונגדו מפגינים, כשהוא מגביל את ההפגנות, זה בעייתי.
קודם כל, אין ברירה, מי שאחראי על החיים של כלל אזרחי מדינת ישראל זה הממשלה, והיא זאת שצריכה לקבל.
אבל היה לו קל יותר, היה לו קל יותר לשכנע בצורך להגביל הפגנות אלמלא היו לו תיקים ומשפט?
לא בחייך, מה הקשר? ולא הפגינו נגד נתניהו כשלא היו לו תיקים. הרי בסוף אנחנו נמצאים בציבור חצוי, אנחנו נמצאים בחברה שיש בה מי שאוהב את הממשלה ומי שלא, יש בה ימין ושמאל. זאת החברה שלנו וככה זה יהיה, ואגב זה זכות קדושה של אנשים להתנגד לממשלה שמתפקדת. זה בסדר גמור, אנחנו מדינה דמוקרטית, זה חלק מהעניין. היו פה ממשלות שמאל וימין היה נגד, ויש פה ממשלת ימין ושמאל.
אוקיי, האם ההגבלות עליו...
שנייה, הנקודה הזאת תישאר, אבל צריך להבין שבסוף בסוף כל המגבלות, כולל גם על ההפגנות, הם לא נגדנו, הם בעדנו. גם אנשים שמפגינים הם אזרחי מדינת ישראל, ולכן בסוף ישנם רגעים שצריך להגיד, אנחנו נעשה את הוויכוח הפוליטי, אפשר לעשות אותו ברשת, אפשר להפגין ליד הבית. אנשים יחזרו גם להפגין בבלפור כשיגמר הסגר.
הם יחזרו להפגין? ההפגנות יותרו אחרי הסגר?
בוודאי, החוק שעובר היום בכנסת הוא מאוד ברור, רק בסגר מאוד מבודק ההפגנות אסורות.
כלומר, אחרי הסגר, רק אני רוצה לחדד את העניין הזה, בעוד שבועיים או חודש אחרי שהסגר המלא יתפוגג, יוכלו 10,000 איש להגיע לבלפור.
אני לא יודע אם 10,000 איש, כי כבר אמרתי לך, זה בסוף לא הגיוני, לא יכול להיות.
אז כן תגבילו את מספר האנשים.
אני חושב שדין ההפגנות צריך להיות כמו דין התפילות וכמו כל שאר הדברים. בסופו של דבר הנגיף לא מפחיד, ואנחנו צריכים גם להבין, זה לא נגדנו, רן, זה בעדנו, זה בסוף כדי לשמור על החיים שלי, שלך, של הילדים שלנו, של הורים שלנו, של סבא וסבתא שלנו,
okay.
של השכנים שלנו, של כל הציבור הישראלי.
אסר...
אני חושב שהגיע הזמן להפסיק להסתכל על השכן ולהגיד למה הוא ככה ואני ככה, להפסיד. בסוף זה בשביל כולנו, ואנחנו כאן הגענו לנקודת הקצה שצריך להתעשת ולבלום חזק וללחוץ חזק על הבלמים.
אסר זאב אלקין.
אנחנו באמת נדרדר לתימור.
אסר זאב אלקין מהליכוד, תודה רבה לך, בוקר טוב, שבת שלום וחתימה טובה.
תודה רבה, שבת שלום, וגמר חתימה טובה לכולנו, ושנזכה לחיות.